זה שאנחנו נלמד היום, זה קשור לברית מילה, ואני אקדים ואומר למה בחרתי את הנושא של ברית מילה, מה זה קשור, באיזה נושא אני מקשר דווקא את העניין הזה, כי ברוך השם זכיתי ובימים הקרובים אני אעשה ברית מילה לבן שלי.
מזל טוב, מזל טוב.
ראיתי שנתעסק קצת בנושא של ברית מילה, ולכן נלמד על הנושא של ברית מילה. יש בעניין הזה של ברית מילה הרבה היבטים והרבה עניינים מאוד מאוד מרתקים וחשובים. אנחנו ניקח היבט אחד, וככל שהזמן יספיק נרחיב קצת יותר. בברית מילה יש קודם כל, כולנו יודעים את עצם הפעולה, שמתאספים יחד עם המואל וכמובן התינוק, הרך הנולד, ועושים את פעולת הברית, ויש בברית עצמו פרטי הלכות, מילה ופריה וכולי וכולי, שצריך להיות מועל מומחה שמכיר את הצדדים ההלכתיים והרפואיים ולעשות את זה בצורה באמת נכונה, כי זה נוגע למהותו של הילד שיגדל להיות עם נפש אלוקית קדושה במילואו, וזה מאוד מאוד תלוי בברית מילה. הברית מילה מכניס את הילד לעולם הבא, כפי שנאמר, כפי שכתוב שאברהם אבינו עומד בפתחו של גיהינום, וכל מי, כל נשמה שיהודי שעולה למעלה, ואם הוא מהול, הוא לא נותן לו להיכנס לשם. הוא אומר, אם הוא מהול, הוא משלי, שיכנס לגן עדן. זאת אומרת שברית מילה זה דבר מאוד מאוד יסודי וחשוב במהותו של האדם. והתורה, כשהיא ציוותה עלינו על עניין הברית מילה,
רוב רובו של העם מקיים את הברית מילה.
ברוך השם, כן. זה דבר שהוא קיים. וזה, ברוך השם, רואים שיהודי מרגיש שזה נוגע לעצם המהות שלו, ויהודי לא רוצה להתנתק חס ושלום מהמהות היהודית שלו. הציווי על ברית מילה, כולנו יודעים, נאמר כבר לאברהם אבינו, זה מופיע בספר בראשית, בפרשת לך לך, את כל האריכות שהקדוש ברוך הוא מצווה את אברהם אבינו, שהוא וזרוע אחריו לדורותם ישמרו את הברית שיש בינו לבין בורא עולם, וזה יהיה, כפי שנאמר, עמו לכם כל זכר. מזה גם למדים איכן בגוף בדיוק צריך לעשות את הברית מילה, כי התורה לא מציינת מיקום, היא אומרת לעשות מילה אולי באצבע, מזה שכתוב אם אומר לכם כל זכר, לומדים שבאותו מקום שניכר בין זכר לנקבה, שם צריך להיות העניין של הברית מילה. זה הדיוק בלשון הפסוק כפי שחכמי ישראל מלמדים אותנו. אבל צריך לדעת, למרות שהברית מילה נאמר לאברהם אבינו, וגם כאשר עושים ברית מילה מברכים בעת עריכת הברית מילה אשר קדישנו במצוותיו וציוונו להכניסו בבריתו של אברהם אבינו, אבל הרמב״ם כותב שכל המצוות שאנחנו מקיימים היום הם לא בגלל שהצטוו עליהם אבותינו לפני מתן תורה, למרות שחלק מהם נאמרו לאבותינו לפני מתן תורה, אלא הסיבה העיקרית והיחידה מדוע אנחנו מקיימים מצוות זה בגלל שהצטווינו עליהם במתן תורה. זאת אומרת, גם על ברית מילה, שהציווי הראשוני היה לאברהם אבינו, אבל אנחנו מקיימים את זה בגלל שזה נאמר במתן תורה. ובאמת, ברית מילה נאמר בתורה פעם נוספת, לא רק בספר בראשית בפרשת לך לך, אלא זה כתוב גם בספר ויקרא, בפרשת עזריע. הפסוק אומר, וביום השמיני אימול בשר עורלתו. זה ציווי שנאמר פעם נוספת אחרי מתן תורה. אם יספיק הזמן נתייחס למה בכל זאת בברכה אנחנו אומרים להכניסו בבריתו של אברהם אבינו, אם אנחנו מדייקים שאנחנו מתייחסים לציווי של אחר מתן תורה, למה עדיין מזכירים את העניין של אברהם אבינו, אבל זה נשאיר אחר כך אם יישאר הזמן. מה רואים דבר נוסף, דגש מיוחד בפסוק שנאמר בפרשת עזריע? פרשת עזריה, למרות שהפסוק הוא קצר, פסוק סך הכל בין 5 מילים, לא עריכות כל כך גדולה כמו שנאמר בפרשת לך לך, אבל הפסוק הזה שנאמר בו את המצווה של אימול בשר אורלתו, הוסיפה התורה דגש וביום השמיני. מה זאת אומרת? שבברית מילה יש לנו לא רק את המצווה למול, יש לנו את הזמן, מתי למול. למרות שזה נאמר כבר גם בפרשת לך לך, כתוב שם ובין 8 ימים אמו לכם כל זכר, אבל הדגש דווקא הוא ביום השמיני, שמדגיש לנו את מעלת היום, הוא גם מדגיש לנו מניין לנו שברית מילה דוחה את השבת. כי אם היה לנו רק את הפסוק של פרשת לך לך, ובין 8 ימים הייתי יודע שמגיל 8 ימים הוא צריך לעשות הברית מילה, אבל אם הברית מילה חל בשבת, יש כאן התנקשות אולי בין, הרי בשבת אסור להוציא דם, מלאכת השוחט, זה גורם לכך שאסור לגרום לפצע, אסור לגרום להוצאה דם, אז לעשות ברית מילה בשבת, יש כאן איזו התנקשות עם מצוות לא תעשה של שמירת שבת, ואנחנו הרי יודעים שברית מילה עושים גם בשבת. שואלת הגמרא במסכת שבת, מאיפה יודעים? רבי אליעזר אומר שם בגמרא שברית מילה וכל מכשיריה, כל מה שצריך לעשות כדי להגיע לברית מילה, הכל דוחה את השבת. שואלת הגמרא מנעלי, מאיפה יודע את זה רבי אליעזר? אומרת הגמרא, הוא לומד את זה מהפסוק הזה בפרשת ויקרא, הוא ביום השמיני. מה זה הוא ביום? הוא ביום זה מדגיש, לא משנה איזה יום בשבוע זה חל, יום השמיני אפילו בשבת צריך לעשות ברית מילה. זה הדגש כאן, זאת אומרת יש עניין חשוב לא רק עצם הברית אלא גם המילה שתהיה בזמנה, זמן הברית מאוד חשוב, ולכן רואים בפועל שברית מילה, הלכה אומרת ברית מילה שלא היה בזמן, מאיזה סיבה שלא תהיה, אם הילד היה צהוב או שהאדם לא עשה, מאיזה סיבה ברית מילה, אז אם זה לא בזמן אסור לעשות את זה בשבת. ברית שלא בזמן עושים רק ביום חול, רק אם זה הוא ביום השמיני אז עושים את זה אפילו בשבת. זאת אומרת רואים שיש כאן מרכיב מאוד חזק לזמן של הברית, מילה בזמנה זה דבר חזק ביותר שאפילו דוחה את השבת, חשוב מאוד. ועל זה אנחנו נתעכב היום, לדבר על המושג הזה של מילה בזמנה, שלכאורה מי שעושה ברית מילה ביום השמיני, ברוך השם רוב רובם של התינוקות בריאים ועושים את זה ביום השמיני, אז מצוין, הוא גם קיים ברית מילה וגם קיים מילה בזמנה. מה קורה אם חס ושלום התינוק לא ראוי מבחינה בריאותית ואי אפשר לעשות את הברית מילה ביום השמיני, ואז זה נדחה? כמובן ההורים יראי שמיים ומחכים בכיליון עיניים ליום שיהיה אפשר לעשות ברית מילה, ועושים את הברית מילה מתי שעושים, מתי שהרופא מאשר, הרב מאשר, עושים את הברית מילה. האם אפשר לומר שהילד הזה שמלו אותו בגיל חודש, או באיזה גיל שלא יהיה מאוחר יותר, האם אפשר לומר שהילד הזה הפסיד מרכיב חשוב במצווה? הרי אמרנו שאחד המרכיבים החשובים במצווה זה זמן המילה. זאת אומרת יש כאן חשיבות לעשות ברית מילה, אבל יש גם חשיבות שהברית מילה תהיה בזמן. זמן המילה זה דבר מאוד חשוב. האם נאמר שהילד הזה הפסיד מרכיב חשוב לכל החיים? זאת אומרת הוא יהודי מהול אבל סוג ב'.
אני מזכר לחלות.
על זה יפה, על זה אנחנו נדבר היום, בעזרת השם המסקנה תהיה כמה שאתה אומר, אבל צריך להבין את זה, שלכאורה חסר לו מרכיב, הוא לא עשה את זה בזמן, הוא לא עשה את זה בזמן עם אישור, חכמים אישרו לו והתורה מאשרת לו, והפך אסור היה לו לעשות בזמן, אבל פה הוא לא עשה בזמן, אז הוא הפסיד. האם אפשר לומר שיש יהודים סוג א' ויש יהודים סוג ב' בברית מילה שלהם? אולי נשאל את השאלה בסגנון שונה, הרי מי שלא עושה ברית מילה, איך הוא נקרא? הראל. מי שלא עשה ברית מילה מסיבה של בריאות, או יש יהודים שחיו בארצות של מצוקה ולא היה מועל. הם רצו לעשות ברית מילה ולא היה מועל. הם עשו ברית מילה כעבור כמה שנים. היו? עד היום יש יהודים מבוגרים שפעם ראשונה באים מארצות כאלה שבכלל לא ידעו שהם לא מעלו, לא מעלו אותם, ולא ידעו אפילו שיש כזה דבר. יש עד היום כזה דבר. אז האם אחרי שהיהודי הזה עושה ברית מילה בגיל כלשהו, האם אפשר לומר שהיהודי הזה היה עליו סטיגמה והוא לא יכול להיפטר ממנה? הוא היה ערל כך וכך ימים, שבועות, חודשים או שנים. הוא היה ערל. לא עלינו, תגידו על אדם אתה ערל. ערל זה קטם. ערל זה קטם.
במדבר הם היו
הרי, מה, בדיוק? אז מה, נגיד עליהם הרעילים, אז הוא בעצם, כל זמן שהוא לא עשה ברית מילה, הוא הרעיל, זה עובדה, הוא הרעיל. אבל אם הוא לא עשה ברית מילה בגלל סיבה שהתורה לא נותנת לו לעשות ברית מילה, האם הוא את הקטן הזה לא יוכל למחוק? זאת אומרת, מכאן הוא לאבא הוא מעול, אבל מה עם הפרק זמן הקודם? על זה היום אנחנו נדבר ונראה חידוש גדול מבוסס על דברי הרמב״ם עם הביור של הרבי בעניין הזה, שיש כאן חידוש מעניין שמי שעושה ברית מילה, גם אם הוא עשה את זה מאוחר יותר מסיבה רפואית כזו או אחרת, בסופו של דבר, אחרי שהוא עשה את הברית מילה, הוא נכנס למצב שכאילו הוא אף פעם לא הפסיד כלום. הוא כאילו עשה את זה ביום השמיני ולא חסר לו כלום, אין עליו שום רבעה וכתם, למרות שבפועל עובדה הוא לא עשה את זה. איך זה יכול להיות? אז בואו נראה את זה מבפנים. נקרא את לשון הרמב״ם בהלכות ברית מילה. הלכות מילה ברמב״ם בפרק הראשון, איפה שהרמב״ם מתייחס למצב הזה של מישהו שלא עשו לו ברית מילה בזמן. לשונו של הרמב״ם כך: קטן שנמצא בשמיני שלו ירוק ביותר, שנקרא אצלנו צהוב, צהבת, אין מלים אותו, אסור לעשות לו ברית מילה עד שיפול בו דם ויחזרו מרב כמראה הקטנים הבריאים. וכן אומר הרמב״ם, אם היה אדום ביותר, זאת אומרת רואים עליו שהוא כל כך אדום, כל כך הרבה דם והוא מסוכן, תעשו לו ברית מילה, יכול להיות כאן מצב לא טוב, צריך קצת שיהיה רגיעה. כמי שצבעו, כאילו שצבעו אותו, אין מלים אותו, עד שיבלה בו דמו ויחזרו מרב כשאר הקטנים, מפני שזה חולי הוא, וצריך להיזהר בדברים אלו הרבה. זאת אומרת, אסור לאדם להגיד, אני עושה ברית מילה ביום השמיני, מה אכפת לי, אני מעדר במצוות. אומרים לו, לא, אתה תב... בדיוק, הרמב"ם גם ספק, אבל אומר, פוסק את זה על פי תורה, ואין מלים אלא ולד שאין בו שום חולי. כשהמועל בא הוא צריך להיות בטוח שאין שום בעיה, בריא לחלוטין. עכשיו תראו את הסיום של דברי הרמב״ם, כמה הם מעניינים ועליהם אנחנו נתעכב. הרמב״ם עכשיו מסביר ונותן סיבה לפסיקה. אחרי החל הרמב״ם לסיים את ההלכה, נתן פסיקה וזהו, אבל הוא עכשיו מסביר את עצמו למה אמרתי את מה שאמרתי. אז הוא אומר כך: שסכנת נפשות דוחה את הכל, ואפשר למול לאחר זמן, ואי אפשר להחזיר נפש אחת מישראל לעולם. מה בעצם הרמב״ם אומר? מי שקורא את הרמב״ם ככה ברפרוף, במהירות, אז בעצם כמה סיבות אומר לנו הרמב״ם מדוע צריך לדחות את הברית מילה? לכאורה אומר סיבה אחת. מה הוא אומר את הסיבה? מכיוון שפיקוח נפש דוחה את הכל, את הנפש שלו, אם חלילה הוא ימות לא תוכל להחזיר אותו, ואת הברית מילה תוכל כן לעשות אחת. ככה הוא אומר סיבה אחת. הרבי מדייק בדברי הרמב״ם, והרמב״ם אומר שתי סיבות למה צריך לדחות את הברית. סיבה ראשונה, שסכנת נפשות דוחה את הכל. זהו, יכל הרמב״ם לסיים את דבריו פה, זהו, סיבה ברורה, סכנת נפשות דוחה את הכל. אחר כך מוסיף הרמב״ם סיבה שנייה, ואפשר למול לאחר זמן. לא הפסדת את המצווה של ברית מילה, אתה יכול למול גם לאחר זמן. זאת אומרת, סיבה א' זה בגלל שסכנת נפשות דוחה, וסיבה ב' בגלל שהברית מילה לא ילך לאיבוד, אתה יכול לעשות אותו גם מאוחר יותר. נעצור רגע פה. אם יש סיבה, כמובן. נעצור רגע פה. סיבה ראשונה מובנת. סכנת נפשות דוחה את הכל. זהו, אי אפשר להתמודד ולהתווכח, זה מובן. בואו ננסה לטפל בסיבה ב'. מה אומר הרמב"ם סיבה ב'? אפשר למול לאחר זמן. אבל מה אמרנו בתחילת דברינו? שבברית מילה יש שתי מרכיבים. יש את הפעולה של הברית, ויש עוד מרכיב. את מרכיב הזמן. את הפעולה של הברית, צודק הרמב״ם, אפשר לעשות מאוחר יותר. אבל את מרכיב הזמן אפשר לעשות מאוחר יותר? הרי את המרכיב של הזמן, שמתי צריך להיות הזמן? ביום השמיני. את זה אפשר לעשות מאוחר יותר? זה אפשר לעשות לכאורה רק ביום השמיני. אז מה אומר לנו הרמב״ם שאפשר למול... מה פירוש אפשר למול? אפשר למול אחר זמן טכנית, אבל אי אפשר את הזמן להביא אחר כך. איך התמודד הרמב״ם עם העניין הזה? זו שאלה אחת שהרבי שואל על הרמב״ם. דבר נוסף, הרבי שואל, סדר הדברים ברמב״ם מאוד מוזר. אם אנחנו היינו מסדרים את המשפט של הרמב״ם, היינו כותבים את הקטע האחרון 3-4 מילים קודם לכן. הרמב״ם לכאורה היה צריך לכתוב את דבריו כך, שסכנת נפשו דוחה את הכל, ואז הוא היה צריך לכתוב, ואי אפשר להחזיר נפש אחת מישראל לעולם. ובזה לסיים את הטיעון שסכנת נפשו דוחה את הכל, ואי אפשר להחזיר בן אדם שמת. ואחר כך היה צריך לכתוב במשפט בפני עצמו, ואפשר למול לאחר זמן. למה הרמב״ם מערבב את הדברים? הוא כותב שסכנת נפשו דוחה את הכל, ולא מסיים את המשפט. מה היה צריך להיות הסיומת של המשפט הזה? מה שהוא אמר בסוף, ואי אפשר להחזיר, זה היה צריך להגיד עכשיו. ואחר כך היה צריך לכתוב אפשר למול אחר זמן, למה הוא בלבל לכאורת הסדר? פה נותן לנו הרבי אור מעניין, אור חדש על ברית מילה, ועל פי האור החדש הפנימי שתורת החסידות נותנת לברית מילה, נחזור אחר כך להבין ונראה שבעצם זה לא חידוש של חסידות. הרמב״ם בלשונו המעניינת מקפל יסודות עמוקים בחסידות בתוך דברי ההלכה שלו. אז נעזוב לרגע את הרמב״ם, נעזוב לרגע את הדיוק שניסינו לדייק בדבריו, בואו נדבר על הצד הרעיוני הפנימי של ברית מילה. אחר כך נחזור חזרה לעניין הרמב״ם. בצד הרעיוני של ברית מילה צריך לדעת שכאשר עושים את הפעולה הזו שמבין את התינוק והמואל מוריד את האורלה, זו לא רק פעולה טכנית שנעשה באותו רגע, כפי שמבואר בחסידות זה פעולה אלוקית גדולה ביותר. נקרא אולי 2-3 משפטים ממה שאדמור הזקן בספרו בליקוטי תורה כותב בפרשת תזריע. הוא כותב ככה, נקדים אולי הקדמה לפני שנקרא את המשפט הזה. כל הקדוש ברוך הוא ברא את העולם באופן כזה, נתן לעם ישראל תפקידים באופן כזה, שכל מה שהיהודי עושה, כל מה שהוא משקיע, כל מה שהוא עובד את השם, הוא מקבל, כאילו משתמש בשפה שלנו, מקבל פידבק מן המעלה. אומרים לו, אתה רוצה לקבל הערה אלוקית כזו וכזו? אין בעיה. תעשה מצדך כך, ואז תקבל כך. כאילו יש לך רשימה ברורה. יש לך בצד אחד רשימה של גילויים אלוקיים כאילו ואחרים, ומצד שני, ליד כל גילוי אלוקי יש לך קו מקביל. כדי לפעול את זה, תעשה כך, כדי לפעול את זה, תעשה כך וכן הלאה. יש אבל מתנות, אני אומר, זה בשפה שלנו, מתנות אלוקיות שהבורא רוצה לתת ליהודי, וזה בכלל לא בערך להשקעה שאדם עשה. זה כאילו נגיד, אתה עשית עבודה של 10 דקות, קיבלת משכורת של שנה שלמה. יש איזה פרופורציה? אין פרופורציה. אבל אתה חודש, קיבלת משכורת של חודש, זה מובן, קיבלת לפי מה שהשקעת. אומרים לבן אדם, אתה תעשה 5 דקות, תקבל משכורת של שנה. זה נקרא שהוא קיבל יחסית להשקעה שלו? אין ערך.
בלי קשר.
אומר, בשפה של החסידות זה נקרא כך. מה שהבן אדם עושה, קוראים לזה התערותא דלתתא. התעוררות שבאה מלמטה, שהבן אדם מתעורר, הבן אדם משקיע מלמטה, התחתון. מה שהבורא נותן, קוראים לזה התערותא דלעילא. התעוררות, דהיינו המשכה, דהיינו מתנה, דהיינו שפע שבאה מלמעלה. בדרך כלל, כל התערותא דלעילא היא יחסית להתערותא דלתתא. מה שאתה משקיע, ככה אתה מקבל. לפעמים, לא כל הזמן, זה נדיר, לפעמים יש כאלו התעוררויות שבאים מלמעלה שהם בכלל בלי ערך להשקעה שאדם עשה מלמטה. אחד הדברים הגדולים והנפלאים האלה זה ברית מילה. אדמור הזקן אומר שכאשר יהודי נימול, אם הוא היה יכול לראות, הוא היה פשוט יוצא מהכלים מרוב עוצמת הדברים, בעת שיהודי עושה ברית מילה, השפע, הקדושה, האור האלוקי שעוטף את היהודי, זה בעוצמות כאלה שבכלל בלי יחס לפעולה הטכנית הקטנה הזו שהוא עשה.
כולם הולכים לסנדק להתברך.
סנדק זכה.
סנדק כמו אליהו
הנביא. אני מדבר עכשיו אבל לא על האור שיש על הסנדק, על האור שיש על התינוק. על היהודי.
זה הקשר להשקעה של התינוק.
ודאי, הסנדק היה הכי קרוב. התינוק בכלל לא משקיע שום דבר. עוד יותר. אבל עשו לו פעולה, אתה עוד יותר מחזק את הדברים, שזה בכלל בלי ערך להשקעה. נקרא את הלשון של האדמו"ר הזקן, נקרא 2-3 משפטים, הוא אומר כך, אבל יש התערותא דלעילא שהיא הגבוה מאוד נעלה מכפי התערותא דלתא. זאת אומרת, התערותא דלעילא כזו שהיא באין ארוך הרבה יותר גבוהה מההתערותא דלתתא, שאין התערותא דלתתא מגעת שם. זאת אומרת, היהודי כמה שהוא ישקיע ויתאמץ, הוא לעולם לא יוכל בכלל להגיע, ואי אפשר בכלל יהיה לומר שקיבלת יחסית למה שהשקעת. אין לך בכלל ערך למה שעשית. ואז הוא מביא כמה משפטים בשפה של הקבלה, על איזה דרגה זה מדובר. אני מדלג ממש חצי שורה, ואז הוא אומר, ושם הוא מקום המילה. ברית מילה זה דרגה כזו גבוהה, שהאורלה חופפת ומסתרת על גילוי זה, שאי אפשר לו להתגלות במקום שיש אורלה וקליפה חס ושלום. במילים אחרות, יהודי נולד, בעצם הקדושה רוצה להיות עליו כבר מרגע הלידה. רק יש בעיה, יש לו אורלה, והאורלה קשורה לקליפה והיא לא נותנת לאור הזה לבוא. מה שהיהודי עושה, שהמואל מגיע, מה הוא בעצם עושה? הוא רק מוריד את המניע. בואו נדבר על בנות. בנות ישראל כשרות, אין עליהם את האור האלוקי הזה שיש על בנים, בוודאי ובוודאי שיש להם. מתי זה בא אליהם? מרגע הלידה. הגמרא אומרת שאישה כמן דמעילא דמיא, אישה שנולדה היא כאילו מעולה, כאילו עשו לה מילה. לא צריך היה לעשות פעולה של הסרת העולה, כי אם מלכתחילה היא טהורה יותר, היא מיד קיבלה את זה. הבנים, הזכרים, באו עם העולה, וצריך לעשות פעולה של להוריד את הכיסוי. אבל כשמורידים את הכיסוי, מקבלים כזה אור שהוא בכלל לא יחסית לפעולה שעשית. זה האדמו"ר הזקן כותב בלשונו בספר לקוטי תורה. בספרו שולחן ערוך, הוא אומר את אותו רעיון באותיות של שולחן ערוך. שם בשולחן ערוך זה מופיע בהלכות נטילת ידיים. ידוע שבנטילת ידיים, כשאדם נוטל את ידיו, ידיו יש עליהם קדושה. וברגע שיש עליהם קדושה, הוא יכול לגוע בכל המאכלים, והמאכלים הם בסדר גמור. מה קורה עם אדם שהידיים שלו לא נטלו לו ידיים, והוא נגע באוכל? אז הוא המשיך על האוכל הזה תומה. זה רק אצל יהודי. רק אצל יהודי. למה? כי כתוב שיהודי הוא קדוש. ובלילה, כשהוא ישן, אז מה קרה? בעת השינה, שינה זה אחד מ-60 ממוות, אז יש כאילו העלמות של הקדושה שהייתה עליו ביום, ושורה עליו רוח של תומה. ברגע שהוא מתעורר, פוקח את העיניים, חוזרת אליו נשמתו, ברגע שחוזרת נשמתו, אז כל הקדושה חוזרת, חוץ מאשר לכפות הידיים. כדי להחזיר את הקדושה לכפות הידיים, הוא צריך ליטול ידיים. אומר אדמו"ר הזקן בשולחן ערוך, באיזה גיל זה התהליך הזה של קדושה ועלמות הקדושה וכו'. אז הוא אומר כך, גמר ועיקר כניסת נפש הקדושה באדם, מתי אומרים שהיהודי כשהוא ערני יש עליו קדושה ובלילה זה מתעלם, הבוקר זה חוזר, מתי זה הדבר הזה קורה? בי"ד ג' שנים ויום אחד לזכר וי"ד ב' לנקבה. בעיקרון בבר מצווה מקבל היהודי את השיא של הקדושה שלו. מתי זה מתחיל? אם אומרים שבבר מצווה זה גמר, אבל מתי זה הכניסה? אומר אדמו"ר הזקן במשפט הבא, ותחילת כניסת נפש זו הקדושה. מתי הנפש הזו נכנסת? היא בחינוך לתורה ולמצוות שחייבו חכמים לחנך. גם במצוות מילה, אומר אדמו"ר הזקן, כשהתינוק עושים לו ברית מילה, מה קורה אז? אז נכנסת לו הנפש הקדושה, ואז מה קורה? קורה אם כך לתינוק אותו דבר. בלילה יש את ההיעלמות הזו, ובבוקר כשהוא מתעורר זה חוזר, ואז מה קורה עם כפות הידיים? אז הוא מוסיף, אומר אדמו"ר הזקן, לא כחובה, אלא שימו לב, הוא אומר משפט יפה. ולכן הניזהר מנגיעת הקטן מיום המילה, אדם שנזהר שאם תינוק קטן מיום המילה נוגע במשהו, אז אם הוא לא נטל, לא נטלו לו ידיים בבוקר והוא נגע באיזה מאכל, אז להתייחס למאכל הזה כמאכל שאדם נגע בתומה ולא לאכול את זה, קדוש יאמר לו. זאת אומרת, מי שיכול לנהוג בהנהגה הזו, אז קדוש. חידוש קדוש, אדמו זקר.
אבל תינוק, מה שאני ראיתי, יש תינוק.
אולי נגיד לכם בבדיחותא, שאולי אצל אחרים זה לא בבדיחותא, שמסופר שהגיע פעם איש, חזר בתשובה, התחיל ללמוד, וראה את ההלכה הזו, ונולד לו ברוך השם תינוק, אז הוא אמר לאשתו, חייבת כל בוקר לקחת התינוק, ליטול ידיים, אתם יודעים מה זה לקחת תינוק בן 8 ימים, והאישה לא עמדה בזה, ואז הבעל צעק, מה זאת אומרת, ואז נהיה ביניהם חיכוכים וסכסוכים, בקיצור הגיעו לרב. רב ראה בדיוק עם מי יש לו עסק, אז רב אמר ליהודי הזה, אתה צודק ב-100%, אבל אתה לא יודע שאת המצווה ליטול את הידיים זה מוטל על הבעל, על הגבר. האבא צריך ליטול את הידיים, לא האמא. ומאז נהיה שקט כמובן, כן. אבל בכל אופן, אדמו"ר הזקן אומר שמי שנוהג כך קדוש יאמר לו. זאת אומרת, מה רואים פה? שמברית מילה יש כבר התחלה של קדושה. מי עשה את הקדושה הזו? פעולה של מילה. פעולה הזו מביאה אור אלוקי קדוש ביותר. האמת היא שמתי הקדושה הזו רוצה כבר לשכון על האדם, מתי בעצם קיימת וקשורה ליהודי הזה? מיום לידתו. רק יש כאן בעיה שמיום לידתו יש איזה אורלה שמפריע. אבל ברגע שיורידו את האורלה, מה יתברר לנו ברגע שיורידו את האורלה? מה יתברר? יתברר שיש לפנינו יהודי קדוש שהקדושה כבר רצתה לשכון בו ממתי?
מיום
לידתו. זה בעצם מה שעומד לקרוא כאן. עכשיו, על פי היסוד הזה, נוסיף עוד משפט אחד לפני שנשלים את הרעיון. זה שאנחנו אומרים שברית מילה יש בה כזו עוצמה בלשון הליקוטי תורה שקראנו קודם, זה נקרא התערותא דלעילא שלמעלה מהתערותא דלתתא, זה היה הלשון שקראנו קודם. באותיות פשוטות מה זה נקרא? זה שיהודי מחובר לבורא בחיבור שלמעלה מטעם ודת, הוא מוכן למסור את הנפש על הקדוש ברוך הוא. בלי היגיון, מאיפה זה בא לו? איך אתה מוכן ללכת על קידוש השם גם אם אין פה טעם ודעת? מאיפה בא לך כאילו עוצמות? זה בא מהקדושה הזו. כי שורה על היהודי קדושה, והקדושה הזו היא לא בנויה על היגיון, היא לא בנויה על התערותא דלתתא, היא לא בנויה על השקעה ועבודה של היהודי. היא בנויה על קשר אלוקי למעלה מטעם ודעת. זה קיים אצל היהודי. אז אם זה קיים אצל היהודי, אז זה לא נותן לו להתנתק מאלוקות, והוא מוכן למסור את הנפש. וזה דרך אגב אחד ההסברים להבדל הברור בין ברית מילה שהיה לילד היהודי הראשון שמלו אותו בן 8 ימים. מי זה היה הילד היהודי הראשון שמלו אותו? יצחק אבינו. לכן קוראים ברית יצחק. יש את הביטוי שלומדים בלילה לפני הברית, קוראים זה ברית יצחק. יצחק היה הילד היהודי הראשון. אח שלו היה ישמעאל, וגם עשו לו ברית מילה בגיל 13. אז המדרש מספר ששני האחים התווכחו. כמובן אחרי שיצחק גדל, ישמעאל גם גדל, היה ביניהם ויכוח. ישמעאל בא ליצחק ואומר לו, אחי היקר יצחק, אני יותר יקר ויותר חביב ממך. אני עשיתי ברית מילה מתוך מודעות, הייתי בן 13, יכולתי להתנגד, אבל אמרתי, על מה מדובר כאן? ברית עם הבורא? אני הולך על זה, אני מוכן. זאת אומרת, עשיתי את זה מתוך מודעות להתחבר לבורא. אתה תינוק בן 8 ימים, בכלל לא ידעת מה עושים לך, לא יכולת להתנגד, לא היית מודע לכלום, אז מה שווה הדבר שעשית? מה זה? זה מראה על ידי התחברות? בכלל אתה... זה טען ישמעאל. אחורה נשמע טענה חזקה. עונה יצחק לישמעאל, עד הרבה, אני יותר חביב ממך. מדוע? כי אצלך כל הקשר לקדוש ברוך הוא בנוי על היגיון. אצלי הקשר לקדוש ברוך הוא למעלה מהיגיון. אצלך שהקשר בנוי על היגיון, אז באותם הזדמנויות שיהיה לך התנקשות בין ההיגיון שלך לרצון של הבורא, אז מה יגבר אצלך? ההיגיון. אבל אצלי, דווקא שעשו לי ברית מילה בין 8 ימים, שלא היה לי טעם ודעת, זה מראה שהתחברתי לבורא בקשר יותר עמוק ממך, ששום דבר לא יבטל את זה, שום טעם ודעת לא יכול לשבור את זה. מה זה אומר? שזה בעצם הנקודה שאמרנו כאן. אצל יהודי ההתחברות הזו לאלוקות זה ממקום כזה גבוה שההיגיון לא תופס מקום שם. אם זה היה התערותא דלילא שהיא יחסית להתערותא דלתתא, אם זה מזכורת שאתה מקבל בסוף החודש שעבד את החודש, יש ערך בין מה שקיבלת לבין מה שנתת. אז זה משהו שמושתת על עבודה והיגיון. אבל אם זה נתינה שהיא בכלל לא בערך אליך, אז המעשים שלך הם לא פונקציה שבנו את זה. זה משהו אלוקי. משהו אלוקי הוא אינסופי, הוא לא נשבע, הוא לא נחלש, הוא עד הסוף. זה בעצם יסוד הדברים. עכשיו, על פי יסוד הדברים האלה, נחזור חזרה לשאלה ששאלנו. מה שאלנו? אמרנו שהקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה ברית מילה, והוא רוצה גם שיהיה ברית מילה בזמן, בין 8 ימים. מה הסיבה שהוא רוצה שיהיה ברית מילה דווקא בין 8 ימים? מה העניין? למה הקדוש ברוך הוא קבע את זה בין 8 ימים? מכיוון שהוא רוצה שזה יהיה מושתת על קשר של למעלה מהיגיון, כמו יצחק אבינו.
8
זה מעל הטבע, כמובן, מעל ההיגיון, מעל הטעם ודעת. אבל הברית מילה, היא יוצרת את הקדושה? היא יוצרת או שהיא רק מורידה את הכיסוי, אבל הקדושה כבר בעצם מחכה מיום לידתו? מה אמרנו? שהברית מילה היא מחכה מיום לידתו. אז אם עשו את הברית מילה בגיל 10 ימים או 10 שנים, מסיבה שלא יכלו קודם לעשות, אבל ברגע שעשו את הברית מילה, אז מה התגלה? התגלה שמי למפרע מדובר כאן ביהודי שקשור לבורא מיום לידתו. פשוט עד עכשיו זה היה מחוסה, אבל לא יצא. אם היינו אומרים שהברית מילה יוצר את הדבר, אז מתי שיצרתי זה קיים, לפני שיצרתי זה לא קיים. אבל מה אנחנו אומרים? לא שהברית מילה יוצר את הדבר. מה הברית מילה עושה? הוא רק מוריד את הכיסוי. ברגע שמוריד את הכיסוי, מה מתגלה? שבעצם כבר קיים פה קשר אלוקי בלי גבול. אז מה זה משנה באיזה גיל עשו את זה? הוא לא מפסיד כלום. ואז יוצא מאוד מאוד טוב ונעים בדברי הרמב״ם, שזה בעצם מה שהרמב״ם אומר. הרמב״ם, בסיבה הראשונה שהרמב״ם אמר למה לא לעשות ברית מילה לילד חולה, מה הוא אמר? הוא אמר את הלשון, איך הלשון היה? שסכנת נפשות דוחה את הכל. הטעם השני, מה הוא אומר? ואפשר למול לאחר זמן. הייתי שאל אותי, איך אפשר למול אחר זמן? מה, אתה יכול להחזיר את מרכיב הזמן אחר כך? מוסיף הרמב״ם על הטעם השני. מכיוון שנפש יהודי אי אפשר להחזיר אותו לעולם. אי אפשר לבטל את היהדות לעולם. זה הוא מתכוון לומר. היהדות זה משהו נצחי. זה לא דבר שהוא מותנה בפעולות. יהדות זה משהו אינסופי. ומכיוון שיהדות זה משהו אינסופי, אז אם זה משהו אינסופי, אז מה זה משנה באיזה שלב בחיים עשית את זה? גם אם עשית את זה בשלב מאוחר יותר, התברר מלמפרע שהדבר קיים. והאמת שזה גם על פי הלכה, על פי הלכה ידוע שדבר העומד להיעשות נחשב כעשוי. אני אביא לכם רק דוגמה אחת ולא ניכנס לזה כי זה נושא אחר, אבל רק לסבר את האוזן, לגבי דיני טבילת כלים לדוגמה. כלי שתמב, רוצים לטבול אותו. והכלי יש לו ידית ארוכה. הרי ידוע שאם טובלים רק חצי כלי, אז הכלי לא יהיה טעות, צריך לטבול את כולו. אם יש לנו ידית ארוכה מאוד לכלי, והבעל הבית הזה מחליט שהוא הולך לקצוץ את הידית, הוא לא צריך אותה. זה ברור, הוא מוחלט שהולכים לחתוך אותה, זה ארוך מדי, הוא רוצה כלי עם ידית קצרה יותר. והכלי הזה עכשיו צריך לטבול אותה. והוא טבל רק
עד
המקום שהוא צריך. למה הוא טבל רק עד שם? נגיד כי המיק וכלים היה צר ולא היה אפשר להכניס אותו, מאיזה סיבה שלא תהיה. אומרת ההלכה, הכלי הזה טהור. למה? עוד לא קיצצתי את הידית הארוכה, זה עדיין נשאר מחובר. אבל ההלכה אומרת, כל העומד להיחתך כחתוך דמי. הוא עומד להיחתך, הוא כאילו חתוך. פיזית עוד לא חתכתי, אבל ברגע שאני אחתוך זה יתברר שכאילו בזמן הטבילה זה כבר לא היה. אז הכלי לא קשר, צריך לסבול את כולם. משמיק, ודאי, הכלי כולו צריך לדפני, כמו אדם שטובל עם שערה אחת מחוץ למים, אם השערה מחוברת אליו הוא לא טבל, כמו שזה רק שערה וכל כולו בפנים. אותו דבר בכלי. אבל אם הוא עומד להיחתך, בכלי אומרים כחתוך דמי. מה אני משליך את זה לגבי ברית מילה? אותו רעיון. היהודי עומד להיות בעול. ברגע שימולו אותו, מה יתברר? שבעצם ממתי הוא נחשב מעול? מיום השמיני. לא יוכלו לומר שהיהודי הזה, טוב, יש לו איזה קטם. פרק זמן בחיים הוא היה ערל, הוא הפסיד את המילה בזמנה, הוא מעול רק מ-X זה והלאה. פה יש חידוש גדול. ברגע שעשו את הברית מילה, כי דחו את זה על פי הלכה, ברגע שעשו את הברית מילה, הוא קיבל מלמפרע את השלימות המלאה של ברית מילה, וכאילו לא חסר לו שום דבר. זה דבר מעניין שפה מתחיל.
התחייה צריכה להיות מסיבה מותקת.
מסיבה על פי הלכה, כמובן.
אחרת, למה דוחים שבת?
נכון, נכון, ודאי. זה מה שדיברנו קודם על העניין. ופה לסיום העניין, כשאנחנו מדברים על הדבר הנפלא הזה של ברית מילה, כמה הוא גדול, כמה הוא למעלה אפילו מכל שאר חלקי התורה אפילו. בדרך כלל בכל חלקי התורה יש יחס של התארות הזה לטאטה והתארות הזה לאלה שדיברנו קודם. השקעה ונתינה יחסית, ברית מילה זה מעל הכל. אדמו"ר הזקן בספרו תורה אור מביא דבר מעניין. מביא שם עריכות למה אברהם אבינו לא מל את עצמו לפני שהוא הצטווה, למרות שכתוב שאברהם אבינו קיים הרי את כל התורה כולה שלא ניתנה, מה קרה, למה. אז הוא מסביר שם מה זה ברית מילה. אז הוא אומר ככה, דבר מעניין. כתוב בפרשת ניצבים, הפסוק הידוע, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. מה כתוב לפני הפסוק הזה? כי לא בשמיים. לאמור מי יעלה לנו השמיים, ייקחה לנו ונעשה, ולא מעבר לימי. כי קרוב אליך הדבר מאוד. אומר אדמו"ר הזקן דבר מעניין. ניקח את המילים מי יעלה לנו השמיים. באים ואומרים ככה, התורה לא בשמיים. התורה היא לא בשמיים, התורה היא ניתנה לנו פה בארץ. מי יעלה לנו השמיים? השמיים הזה כאילו מעל התורה, כי התורה לא בשמיים. השמיים הזה גבוה. אומר אדמו"ר הזקן, תיקח את המילים מי יעלה לנו השמיים, ראשי תיבות, מילה. אותם ארבע מילים, סופי תיבות, שם הוויה, יוד קי ואפי. מה זה מראה? מי שרואה את המושג של ראשי תיבות, סופי תיבות, לפעמים, מי שלא מכיר את הצורת למידה הזו, חושב שזה משחק מילים, ומנסה להתחיל לבד לעשות ראשי תיבות וסופי תיבות. כמובן שזה לא יהיה נכון, כי ראשי תיבות וסופי תיבות שכתובים בספרי תורה, תורה שבעל פה, הם ניתנו למשה מסיני. זה דרך לימוד, כמו שיש לימוד פשט, ויש רמז, ויש דרוש, ויש סוד. זה צורת למידה שניתנה לנו על פי תורה. ואם דבר נכתב בראשי תיבות, ראשי תיבות שכתובים בתורה, בעל התורים לדוגמה מלא בראשי תיבות וסופי תיבות, זה שיטת לימוד על פי תורה, זה אמת ויציב, זה ניתן למשה מסיני. אם יש לנו במילים מסוימות, אומרים, יש מילה שהיא בראשי תיבות, ויש מילה שהיא בסופי תיבות. עצם הדבר שאנחנו אומרים שזה בראש וזה בסוף, אז מה אתה מבין? שמה שבראש הוא חשוב יותר ממה ש... נמצא בסוף. יוצא שבמילים מי יעלה לנו השמיים, בראש נמצא המילה, ובסוף נמצא שם הוויה. מה זה אומר לנו? שמילה, הכוח של ברית מילה, זה למעלה יותר מהכוח של התורה. יש הרי כתוב שעל תורה לא נצטוו כל כך הרבה בריתות. המילה ברית כתובה 13 פעמים בברית מילה, ועל התורה הסתברו רק שלוש פעמים. יש שלוש פעמים את העניין של, של ברית. מילה זה דבר גדול ביותר שהוא למעלה מן התורה. על התורה נאמר לא בשמיים מי, ומילה זה מי יעלה לנו השמיים. מילה זה יותר גבוה אפילו מהתורה. זה הכוח האדיר שיש בברית מילה. הכוח הזה שיהודי יכול להתחבר בעוצמה כזו גבוהה לקדוש ברוך הוא, עד לעניין של מסירות נפש ממש, שהכוח הזה הוא מקבל כשנכנסת אליו הנפש הקדושה, זה הכוח של ברית מילה. וזו הזכות הגדולה שזוכים לעשות את העניין של ברית מילה. ומעניין מאוד שבנוסחאות שרגילים לומר, יש פה סידור, רגילים לומר בברכת המזון, יש בברכת המזון הרחמן מיוחד שאומרים מתי שעושים סעודת ברית מילה. יש קטעים מסוימים מיוחדים של הרחמן לברית מילה, שומרים אותו רק בברית מילה. שם מופיע ביטוי שכתוב בקטע הראשון, אומרים הרחמן הוא יברך אבי הילד ואימו. זה הולך מסודר, הרחמן, שהראשון זה יברך את אבי הילד, השני זה יברך את בעל ברית המילה, זה עדיין אבי הילד, אחר כך הולך השלישי זה יברך רח הנימול את התינוק, הרביעי זה שוב על התינוק, יברך המל בשר האורלה, ואחר כך מבקשים שהקדוש ברוך הוא ישלח לנו את משיח, ישלח לנו את אליהו הנביא. ככה זה מסודר את השש קטעי הרחמן. זאת אומרת שהראשון והשני, את מי יברך? את האבא. מה כתוב? לכאורה כל הקטעים מתייחסים לאבא בצורה מובנת. כתוב רחמן הוא יברך אבי הילד ואימו, את האבא ואת האימא, ויזכו לגדלו, לחנכו ולחכמו, את הילד. מיום השמיני והלאה ירצה דמו. מיום השמיני והלאה זה הדם שלא יהיה מרוצה. הדם של מי?
של הרך.
של הרך. אז המשפט הזה היה צריך להיות כתוב בקטע השלישי או הרביעי שמדברים על הרך. למה זה כתוב בקטע של האבא? צריך להיות כתוב בקטע משהו כאן. המשפט הזה לא כתוב במקום לכאורה. אז זה נאמר שזה הולך לא על הרך, הולך על האבא. כי אבא כשהוא היה בגיל 8 ימים, אז כמו שאמרנו קודם, אבא עשה לו ברית מילה, הוא לא היה שותף לעניין. מתי יהיה ההוכחה שהוא שמח במה שעשו לו? כשהוא יזכה להכניס את הבן שלו בברית מילה. אז מיום השמיני שהוא זכה לעשות ברית מילה לבן שלו, אז ירצה דמו של האבא שעשו לו ברית מילה את הברית מילה שלו. זאת אומרת, הכוח הזה של ברית מילה שעושים לבן, היא בעצם מעוררת לא רק את החיבור, את ההתקשרות של הבן הזה כרגע, זה אפילו מחזק את ההתקשרות של האבא לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, הברית מילה יש לה כוח לחזק מחדש את הכוח, החיבור האינסופי הזה שיש בין יהודי לבורא על ידי ברית מילה. זה הולך אפילו אחורה, עשו לאבא ברית מילה לפני 10 שנים, אז כבר לכאורה יש את ההתחברות הזו הייתה. אומרים עוד הפעם, עכשיו ירצה דמו מלמפרע אפילו מה שקרה לפני כן. זה הכוח הנפלא שיש בעניין הזה. וכמו שאומרים בסיום הרחמן שישלח לנו כהן צדק, ישלח לנו את משיחו, שנזכה לראות את זה במהרה בימינו.